טוב, שלום. אחרי שמגילינו את מפתח האושר בשבוע שעבר, אני רוצה קצת לשטח איתכם מתוך ספרות האגדה, התבוננות במהות של כסף, שהוא בעצם כמעט הבסיס של כל מה שלמדנו בפעמים הקודמות. בין יתר המפתח לאושר מצוי בזה שמוציאים את הכסף, בגלל שאין מה לעשות עם כסף. זאת האמת. כסף, אי אפשר לאכול אותו, אי אפשר לעשות איתו כלום. כסף הוא עגול כדי שיגלגלו אותו. זה סיפור יפה, וכמו בדיון הקודם, בדרך כלל זה בסאב-טקסט, כאילו זה מתחבא בתוך הסיפורים. לא נעים לדבר כסף, נכון? אני רוצה להקריא סיפור אחד, שדומה לי שהוא בא לומר בגלוי דבר אחד, ודומה ליוסף מוגר שבת, אבל במסותר זה מסר שחבוי לתוכו. זה סיפור בגמרא בגיטין, באגדות החורבן, במסכת גיטין דף נון וב. סיפור שוודאי בא להמחיש את הטרגיות של החורבן ואת השברון של, גם של השירי ירושלים. וזה הסיפור הבא. גמרא אומרת כך. מרתה בת ביתוס, עתירתה דירושלים אביה. היא הייתה האישה הכי עשירה בכל ירושלים. אביה שדרתה לשלוחה, היא שלחה את השליח שלה, בלשון אותם ימים עבד, לשוק, לקניות, ואמרה לי, זילה הייתי לסמידה, תקנה את הסולת, שזה כידוע הטוב ביותר, היוקרתי ביותר, מה קרה? עד האזל, הזדבן, עד שהוא הגיע לשוק, נגמר כל הסולת, הוא עבד, הוא ראש קטן, הוא עושה מה שאומרים לו, אמרו לו, תביא סולת, אין סולת, הוא לא קנה שום דבר. חזר עתה, הוא בא אליה, אמר לה, סמידה ליקה, זה אומנם אין, חיברת איקה, לחוץ קצת פחות טובה. תדמיינו את המדפים בסופר עם כל הלחמים, יש את הלחמים הכי איכותיים, אז רמה אחת מתחת. ומה היא אמרה לו כמובן? מה היא אמרה לו? אמרה לי, זילה הייתי לי, בסדר? אין סמידה, אז תקנה, חיברת. טוב, קרה אותו סיפור, עד אז, עד שהוא חזר לשוק בשביל לקנות את החיברת, הזדבן, נמכר הכל, סולד, אתה חזר, ואמר לה, חיברת ליקה, גוש כראית. כן, כבר יש משהו שהוא עוד קצת פחות טוב. אז מה כמובן היא אמרה לו? איך הוא לא תפס שכל להבין שכבר כדאי לקנות? זה חלק מהסיפור, כן? אמרה לי, זילה הייתי לי, טוב, תקנה גוש כרה. עד אז, לא יודע להגיד את המילה, הזדבן, נגמר גם כן. אתה ואמר לה, גוש קרא לקה, כי אם חדשה ריקה זה מאכל בהמות. זה עדיין יש. אמרה לי, זיל, הייתי לי, חדה אזל, הזדבן. פה כבר אין ברירה, כלומר, כבר הגיעו לתחתית החבית. הווה שליפה מסנה, היא הורידה את נעליה, אמרה, איפוק, כלומר, אני בעצמי כבר לא סומכת על השליח הזה, ומני כבר לא הייתי סומך עליו, ואיך זה, אם משכחנה מידי למיכל, היא הולכת לחפש אוכל. אי טיבלי פרטה בקרה הוא ומתה. היא הייתה מאוד מאוד עדינה, והיה שם, היא לא הייתה רגילה ללכת ברחוב. והיה שם פרשה, שזה מה שיש בבית שמש, פרש של גללים, של בעלי חיים. כן? ברעננה, כל העיר מלאה שלטים שאסור ללכלך. אז זה אמרתי למיכל, סימן שזאת כנראה עיר נורא מלוכלכת, בבית שמש אין שלטים. אפילו שלטים הם, כן? בכל אופן, היא מרוב הסתינסות היא מתה, וזה אומרת, מסיימת הגמרא, קרי עלה רבן יוחנן בן זכאי, הרכה בך והנוגה, שלא נסתה כף רגלה. כן, הסיפור ודאי בא להדגים את העדינות של בת ירושלים, שמתה ברעה והטרגדיה, אבל האמת היא שהסיפור הזה כאמור, בהקשר שאנחנו לומדים, הוא כולל בתוכו אמירה מאוד ברורה, והוא שגם אדם ישיר יכול למות, כי אי אפשר לאכול כסף. אי אפשר לאכול אותו. אפשר לספור את הכסף, אפשר לשים אותו בבנק, אפשר להחזיק אותו ככה, אבל אי אפשר לאכול אותו. כסף נועד כדי לקנות איתו משהו. והדבר הזה יש לו נגיעות מאוד ברורות, שהן גם עולות, אם אתם קצת מכירים את תולדות הכסף. אני אתן לכם סקירה קצרה. זה מקובל לחשוב שהשוק הקדום הוא השוק הפרימיטיבי של המחליף פרה בחמור. כן, השוק הכפרי, שבו אנשים מגדלים תוצרת, המסחר בא לעולם מכך שלא כל אדם הוא יכול לייצר לעצמו את כל התוצרת שלו, וככה השוק הקנו ביותר, המסחר הפרימיטיבי ביותר, הוא שלי יש עודפי תוצרת שאני לא זקוק להם מזן סוג מסוים, לאדם אחר יש עודפים אחרים, ומציעים החלפות. יש פה מפגש ישיר בין האדם לבין מה שהוא רוצה לצרוך. מעבר השני, וזה כל תולדות הכלכלה על הציר הזה, זה מאוד מסורבל, כי מאוד קשה לתמחר, ומאוד קשה, ואם במקרה אני יש לי תוצרת עודף שלא שווה למה שאני רוצה, וסך הכל זה מפגיש קונה ומוכר, שכל אחד צריך להחזיק בדיוק מה שהשני רוצה, ושהוא יכול לוותר עליו. לכן תהליכי הכלכלה עוברים תהליכי הפשטה, שהם נועדו, ופה מגיעים לכל עולם הכסף, הם נועדו ליצור הפשטה שבעצם תהיה גורם מתווך. הרי בסופו של דבר, ביסודו של דבר, גם המוכר שאני משלם לו כסף, הוא לא יעשה שום דבר עם הכסף, חוץ מאשר לקנות איתו. אתה קונה מכשיר חשמלי באיזה חנות, אתה משלם למוכר X כסף, אין לו מה לעשות עם זה חוץ מאשר לקנות. כסף במהות שלו גורם מתווך, שהוא נועד באופן מופשט לייצג את עולם ההחלפות שאנשים עושים, וכך למשל, כשאנחנו חושבים על הכסף, הוא מעל איתי אומר דבר זמני שנועד בבוא הימים להוציא אותו כדי שאותו מוכר שנתן את התוצרת שלו יקבל את מה שהוא באמת רצה לקבל תמורתו. כאשר העולם עובר איזשהו תהליך מדורג עד שהוא מוצא את הנוסחאות המופשטות והנוחות ביותר, כשזה מתחיל הייתי אומר, הנתונים, זה מתחיל מהצורך למצוא חומר גלם שהוא נדיר יחסית, שהוא יכול לקבל ערך. ואם נחליט שהאבנים הם כסף, כל אדם יכול להרים אבנים בכל מקום, אז זה לא יכול להפוך לדבר שהוא מייצג ערך. לכן צריך איזשהו חומר גלם יחסית נדיר. שנית, הוא צריך להיות בר חלוקה. צריך שיהיה אפשר לחלק אותו לחתיכות קטנות, וכך בתקופת המקרא, הכסף הוא חומר הגלם שנבחר, סילבר, לא מני עדיין, אלא סילבר. חומר גלם מצד אחד נדיר, מצד שני בר חלוקה, כי הוא מתכת שקל לחלק אותו, וכך בתקופת המקרא עדיין אין מטבעות. בתקופת המקרא יש לשונות של כסף ששוקלים אותם, ובזמן המחירה שוקלים, אם זה גדול מדי אפשר לחתוך בקלות, אפשר לחבר. כך למשל כשאברהם אבינו, הוא קונה את מערת המכפלה ב-400 שקל כסף, אבל הסוחר הוא לא הוציא שק מלא מטבעות, אלא היו לו לשונות של כסף ששקלו אותם. והם שקלו משקל של 400 כסף. המטבעות באות לעולם לראשונה במאה השישית, לפני הספירה, מאזור הים האגאי, כלומר, נמצא היוונית, שביסודו של דבר הוא שכלול מסוים של המערך של לשונות הכסף, שכן, הוא נותן שני דברים. ראשית, הוא נותן ערך קבוע ידוע מראש, כי הוא כבר שוקל את הכספים. גם כל מערך המטבעות שאנחנו מכירים, אני לא אעריך פה, כל מערך המטבעות כולו עובד על שיטות של חלוקה והכפלה. כולם. תיקחו את השקל. בכל המערכות כמעט המודרניות יש יחידה מאוד קטנה, אפשר לחלק ממש קצת מאוד, יש יחידת בסיס קצת יותר גדולה, שאת כל היחידות האלה או מחלקים או מכפילים. כן, בדרך כלל הכפולות הן גם כפולות הגיוניות, שבדרך כלל הן של 10 דברים מהסוג הזה. כן, תיקחו למשל את המטבע הישראלית, אז יש אגורה כבר לא קיימת, כיחידת המניה. המטבע הכי קטן הוא 5 אגורות, אחרי זה יש 10 אגורות, אפילו לא 10 אגורות, ואחרי זה כבר עוברים למטבע של חצי שקל, שתיאורטית יכלו לקרוא לו 50 אגורות. השקל, בואו נראה את הכפולות שלו, היום כבר יש מטבע של 2, של 5, כזה 10, 20, 50, 100, זה אפשר פשוט לראות שיש פה כפולות שהם כל אחד מכפיל ומחלק את עצמו, וכך בן אדם שהולך לחנות יכול בצורה הנוחה ביותר והפשוטה ביותר לעשות את החלוקה הזאת. וזה עוד מהלך של הפשטה, שמה שנותן גם למטבעות, גם איזשהו עולם כבר לא רק של ערכים קבועים, כדי שזה יהיה קבוע ובעל משמעות, צריך שיהיה לזה גיבוי של מדינה, ואז הופך את משהו לאומי, ואז המטבעות הופכות להיות גם סמלים לאומיים. אבל ביסודו של דבר, התכונה הבולטת ביותר של כסף הוא שכסף לא ניתן לשימוש בו. הוא גורם מתווך שנועד להפשיט, שגורמי הפשטה מתקדמים עם העולם, שבאיזשהו שלב עוברים לעולם השטרות. למה לבוא עם סל מלא כסף? אני אכתוב לך נייר שבו אני מדבר על הסכום הזה. מה שהתגלגל ברבות הימים לצ'קים, בוא נכין שטר מוכן מראש, שמה, גם פה, בגיבוי של בנק וכו', כלומר, לוודא באמת שהדברים הם באמת בעלי ערך. עד שמגיעים לעולם של השנים האחרונות עם המחשוב, היום זה הכל העברות בנקאיות, שעושים אותן פשוט בצד של מחשב. כן, כמעט בשום מקום אין כסף באמת שעובר. אבל התכונה הבודדת של כסף, מראשית השימוש בו, כלומר מזמן המקרא לשנות הכסף ועד היום הזה, שפשוט זה נעשה תמיד יותר מופשט, ומצד אחד יותר נוח אם כך לשימוש, מצד שני גם צריך לקחת בחשבון שזה גורם לבעיות של ביטחונות. אז מי אומר שזה באמת שווה משהו? כלומר, זה קוראים לזה בעיה פשוטה אינפלציה, כלומר אני יכול להחליט שהספר הזה הוא שווה 5,000, ומי נותן לו את הערך? ומי מחליט שהכספים שלנו באמת שווים? אז בימי קדם הפתרון היה שזה יהיה צמוד למתכות שעשו אותם, מהם את הכסף. כלומר, היו מטבעות מנחושת, כסף וזהב, וערך המטבע נקבע לפי הזיקה בינו לבין ערכם של אותם חומרי גלם. בעולם המודרני זה כבר לא תלוי מתכות, כל הכסף כבר מופשט לגמרי. כן, ה-10 אגורות לא באמת שוות 10 אגורות, והשטר של ה-100 והשטר של ה-200 הם ודאי לא שווים את זה. וכאן בעצם הרובה, הייתי אומר, לכך שהכסף הוא כסף אמיתי, בעל ערך אמיתיות, הוא בזיקה לכלכלה שאותה הוא מייצג, לכלכלה שמנפיקה אותו. מה חוזק, מה חוסן הכלכלה הזאת? אבל עדיין, אני חוזר לנקודה היסודית, שכסף במהותו אין מה לעשות איתו. אי אפשר לאכול אותו, אי אפשר להתלבש איתו, אי אפשר לעשות שום דבר בחוץ מאשר לקנות איתו. לכן בהלכה יש לכסף, אני אעזור רגע את עולם האגדה ועולם ההיסטוריה, נעבור קצת לעולם ההלכה, יש דווקא למטבעות משמעות סימבולית. ואני רוצה להתחיל מתחום אחד הלכתי של מטבעות, ודווקא מטבעות, ולא הסימון. הסימון זה השפה ההלכתית ללשון של גזף שלנו צורה, וזה פדיון מעשר שני ופדיון הקדש. שלפי ההלכה נעשים דווקא על מטבעות. כן? ואם ניקח רגע את פדיון מעשר שני, נראה איך הוא מולבש, ההיגיון שלו דווקא עולם המטבע, לפי מה שתואר פה. הוא מולבש בצורה פשוטה, משום שוודאי בעולם הפדיון, אי אפשר לומר שאני מחליף את הפירות בכסף. זאת מסיבה פשוטה, כלכלית פשוטה. שהרי הפירות והכסף הם בעלות אותו אדם. כלומר, אי אפשר לומר בפדיון מעשר שני, כשהבעלים פודים, שעשה פה החלפה של ממון בממון. על כורחנו, שעולם הפדיון מתפקד, ופה צריך לשאול, והתשובה כבר נתתי, אז למה עולם הכסף ששייך לכל עולם המסחר, למה הוא יודע לעשות את הדבר הזה? צריך להבין שמדובר בדבר אחר. גם אי אפשר לומר שהכסף הופך להיות פירות קדושים, כבר אי אפשר לאכול אותו. לכן מה שפדיון מעשר שני בעצם נותן לנו כמודל, המודל הזה הוא שאפשר את הקדושה להוציא מהפירות, להחסן אותו זמנית בכסף, כדי שיעלו אותו לירושלים, ומה יעשו עם הכסף הזה בירושלים? יקנו איתו אוכל, יעבירו אליו את הקדושה. הייתי אומר שהרעיון, שלום, ראיתי שתקשר אותו. הרעיון של פדיון מעשר שני הוא רעיון שאומר שאפשר זמנית להחסן בכסף דברים, זה כמו איזו מבחינה כזאת, שאפשר להחסן בו קדושה, כדי שיהיה אפשר מאוחר יותר להעביר אותו. אני כאילו לוקח לירושלים בתוך הכסף את הקדושה כדי שאני אוכל להוציא אותו ולהעביר אותו לפירות. למה דווקא מטבעות נבחרו? בגלל כאמור אותה תכונה של מטבע. גם בעולם המסחר המטבע מתפקד ככה. אבל בעולם המסחר, כשאני משלם למישהו כסף, אין לו מה לעשות עם החפץ. מה אני אעשה עם זה? הוא יכול רק לקנות איתו משהו אחר. ולכן היות וזו תכונת הכסף גם בעולם המסחר, שהוא נועד להיות משהו זמני. כמעט הייתי אומר שכסף הוא זמנית, יכול להיות האמת כל החלומות שלנו. אם אתם מכירים קצת, הייתם ילד שמקבל שטר של 20 שקל, וואי, מה עובר לו בראש? כמה ממתקים הוא אכל? כלומר, כסף עצמו הוא כלום, אבל הוא כוח קנייה. בטור שכזה הוא יכול להיות כמעט כל דבר. כשאני מממש אותו, אז בו שהאקזיסטנציאליסטים אומרים, אני ויתרתי על כל החלומות שלי. אבל זה המהות של כסף גם בעולם המסחר. אני מקבל משכורת, והכסף הזה זמנית, הוא כרגע יכול לקנות דברים, את המשכורת שלי אני לא יכול לאכול אותה. והיות ובעולם המסחר הכסף מתפקד ככה, הרי שגם בעולם הסימבולי הייתי אומר של היכולת לתפקד כמחסן של קדושה, בעולם הפדיון, בעולם ההקדש, דווקא מטבעות נבחרו משום שזאת תכונתם היסודית. שזה גם לוקח אותו קצת לחזרה למסכת קידושין, ולמדנו פה בבית המדרש לפני 3 שנים או 4 שנים, אני לא זוכר, 4 שנים אני חושב, ולגעת בקצרה באחד מהתיאומר, הצווים החשופים של המסכת, וזה קידוש של כסף. כאן אפשר להבחין במהלכים שמתרחשים בתוך פרק ראשון בקידושין, בשני וקטורים שקשורים בדברים שאני אומר לכם פה. ראשית, יש שם וקטור מאוד מאוד ברור, שמשווה קידוש של כסף לפדיון. זה מופיע בפדיון מעשר שני, זה מופיע בברייתא בספרי, בברייתא שלומדת את קידוש הכסף, ודברים מאוד מאוד דומים הם מופיעים בבבלי בדף ה'. שההשוואה של עולם הפדיון בעצם הוא איזשהו כיוון שרוצה לומר שעולם קידוש הכסף לא שייך לעולם המסחר, הוא שייך לעולם הפדיונות, או אני אסביר את הדברים, אני אחדד יותר מה שנאמר קודם. אם בעולם המסחר עוד אפשר לחשוב שאני מחליף דבר בדבר, כשנמצא בעולם הפדיון ברור לי שזה לא מה שאני עושה. אני לוקח משהו סמלי ובאמצעותו אני משנה מעמד. אני משנה את מעמד הפירות, ואני בעתיד אוכל לשנות מעמד של פירות אחרים. זה מה שעושה קידוש של כסף. הוא מכשיר לשינויי מעמדות ליד אופיו הסמלי, ולכן אתה לא מתפלא, זה מחלוקת בגמרא, ויש סוגיה שלמה בדף ח' במסכת קידושין, הסוגיה של שומה, שם עולה בבירור מפשוטה של גמרא וקו שחלק מהראשונים פיתחו, שהדין היסודי בקידושין הוא דווקא כסף, ולא שווה כסף. ודווקא כסף משום שביסודו של דבר עולם הקידושין הוא מחפש את המטבע, כי המטבע הוא דבר סימבולי. הוא דבר סימבולי שאין לו ערך עצמי בעצם. הוא מוסכמה חברתית. ועולה משם במהלך מסוים בגמרא, שאני מאוד מאוד מזדהה איתו, לכן אני אספר לכם עליו, ואני לא מגלה לכם את כל מה שחלק על זה שם, אבל הרבה חלקו, זה נראה לי פשוטה של גמרא. שבעולם הכסף, אם רוצים ששווה כסף יהיה ככסף, אם רוצים, זה רק אם מתמחירים אותו. זה הדין של שומה. ומה נותן לי התמחור? אני תיאורטית יכול להפוך את החפץ הזה גם לסוג של כסף, אם אני אפסיק לדבר על השימוש בו, ואני אדבר על כוח הקנייה שלו. ולכן כמו חוק סימון המחירים, עולה באותה גמרא, שכדי לקדש אישה בשווה כסף, צריך לתמחר אותו, לסמן אותו כמחיר, כמו להפוך אותו לכסף. כי ברגע שהפכתי אותו לכסף, ביטלתי את ערכו העצמי, והפכתי אותו פשוט למכשיר קנייה, משהו שיש לו יכולת סימבולית. ומה שעולה באותה סוגיה, שבהלכה כשאנחנו מתבוננים, באילו תחומים ההלכה דרשה דווקא כסף ולא שווה כסף, אז עולה באותה סוגיה שזה כנראה, לפי אותה דעה בגמרא, בקידושי אישה, שנית זה בעולם של גאולת עבד עברי, והדבר השלישי הוא פדיון הבן דווקא בכסף, כתוב בתורה 5 שקלים. מה המכנה המשותף לשלושתם? בני אדם. כשעוסקים בשינוי מעמד של בני אדם, דווקא באמצעות כסף. ופה זה קצת תורה על עולם הכספים, וכאמור בעולם המסחר, ככה כסף מתפקד, וגם כאמור בעולם ההלכה. כלומר, ההלכה במקומות שהיא מחפשת מערכת סמלית, היא מעוניינת דווקא בכסף, משום שאין מה לעשות איתו. משום שהיא מערכת סימבולית במהותה. היא מערכת שהיא ביסודה כאמור מוסכמה חברתית. ולכן אני חוזר עכשיו, וכל הדברים שלמדנו בפעם הקודמת. ובפעם הבאה אנחנו נחתום בסיפור שמבטא כמעט את כל מה שלמדנו, סיפור על אלכסנדר מוקדון, שאולי מוכר לכם מכל עשו חכמנו. סיפור יפהפה שבמקור מבראשית רבה. בסדר? זה נלמד בפעם הבאה. אני כן תגיד שאתם רוצים כבר עכשיו. אבל אני חוזר, שמה שעומד בשורש הרעיון, שכסף צריך להשתמש בו. אם אני רוצה לחזור, כי יש לו טעויות, לחסוך לעת זקנה, לחסוך לילדים, זה גם יקרה להשתמש בו. אבל שכסף נועד להשתמש בו, להוציא אותו, הוא משום שבאמת אין מה לעשות איתו. ולכן אם אדם לומד את סוד הכסף, אז האדם הזה אפשר לתת לו אותו. אבל מי שחושב שכסף נועד כדי לשכב בבית, או לשכב בבנק, והוא חושב שכך הוא יבוא על סיפוקו, אז בא הסיפור יוסף מוקיר שבת, ומה אומר לו? הקדוש ברוך הוא יפריח לך, הייתי אומר, את הכובע מהראש, וזה יגיע למישהו אחר, או באופן אולי יותר עצוב, יותר טרגי, בסיפור התמודדות הבנקים בארצות הברית, הם ניסו לצבור יותר ויותר כסף בעצם על חשבון אנשים חלשים, בעצם מה שהם ניסו. ויותר ויותר ויותר, בסוף באה הרוח, הפריחה את זה באוויר, אבל לא לבטן של דג ולשולחנו של יוסף מוקיר שבת, אלא פשוט כמו בלון עם הליום, זה עף לשמיים והתנדף.
כן. זה אחד מאוד מפורסם במדעי התנהגות, שלימדו הקוף לקחת אסימון ולהכניס לאיזה מכשיר מופנה ולהוציא בננה. אז כדי לקבל בננה הוא צריך להכניס אסימון. אבל כדי לקבל אסימון צריך לקחת פטיש וללכת למופנה אחרת, לתת מכה, ואם מכה אז יוצא אסימון, לוקח אסימון למופנה השנייה ומוציא בננה. אז השאיר אותו יום, ומה קרה? אז ועשו את זה מכמה קופים, ואנחנו לא כל כך שונים מזה. אז הקוף עמד שם כל היום, ונתן לו, קיבל אסימון ושכח מהבננה.
עכשיו זה גם, אני אגיד לך, שיש בין היתר בגלל התכונה הזאת, שהכסף בגלל שאי אפשר להשתמש בו, רק לקנות בו, הוא בונה המון אשליות של מה אני יכול לקנות. כלומר, בוא נגיד ככה, שיהיה לי בבית עכשיו 150 בננות, אני רק מפחד מהריח של הסירחון, שאני לא אוכל אותם וזה יירקב לי. טוב, בגדים יש כאלה שצוברים הרבה, לא. זאת אומרת, הדבר, חפצים שנדעו לשימוש, יש גבול לכמה אתה צריך אותם. למרות שאני אגלה לכם, כשהייתי נוסע מטעם ישיבת אין צורים לארצות הברית, היינו הולכים לכל מיני עשירים שם, באנגרווד, היה להם בתים שאין לי מושג בשביל מה הם יחזיק. בדרך כלל יש בית ענק, עם כיסאות שאף פעם לא יושבים עליהם, וגרים במטבח ובבייסמנט. בדרך כלל, עכשיו, המטבח יותר גדול מהבתים שלנו פה. אבל היה נוסע איתי הרם של בני חול, שהיה לו תחביב, הוא היה מתיישב להם קצת על הכיסאות בסלון, והוא היה אומר לי שלפחות פעם בשנה מישהו יושב על הכיסא. אז לא 100% מדויק מה שאני אומר, שבעולם החפצים יש איזשהו סובע מסוים שחוסם אותך מלרצות עוד. אבל ודאי שבעולם הכסף, בגלל שהוא רק כוח קנייה, באמת, בגלל שאין מה לעשות איתו, אז כמו שאמרת פה כל כך יפה, עוד ועוד 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 ועוד, עד כי הם מספר. בסדר, אז בפעם הבאה, בלי נדר, אנחנו נסיים בסיפור של אלכסנדר מוקדון בקיציה, שזה סיפור באמת יפה, וזה אני חושב שנחתום את החטיבה הזאת, ואז אני רוצה להתייעץ איתכם מה הלאה. בשבוע הבא יש לנו בית מדרש תנ"ך.
באיזה
יום? שאני ערכתי משאל, ואף אחד לא כתב שהוא לא יכול ביום שני חוץ ממני, אני לא יכול, אז זה יהיה ביום שני הבא בעזרת השם, אתם תנו את החסות. נוציא מייל ואני לא אהיה, אז אני מבקש שמישהו אחר יקליט פשוט. אתה תהיה?
בעזרת השם.
בעזרת השם, אוקיי. בסדר.